למדנו יסוד במסילת ישרים שצריך תמיד להציב מטרות גבוהות, להרים מטרות הרחב פיך במלאהו. כשהמטרות שלנו, המטרה שלנו בפי המסילת ישרים היא מידת חסידות. יש ביטוי בראשונים, בגמרא כתוב אין אדם משים עצמו רשע, וב ראשונים כתוב אין אדם משים עצמו שאינו חסיד. אין אדם משים עצמו שאינו חסיד, זאת אומרת כולנו בעצם צריכים להיות שואפי חסידות, מידת החסידות, ולכן המסילת ישרים מציב את זה כעיקר גדול. אלא מה הוא אומר? הוא אומר הם מפורסמים אצל בני אדם אבל חושבים שלא צריך ללמוד אותם. חלק ייכנסו למחקרים בבריאה ובטבע, אחרים ייכנסו אל הקודש, לימוד התורה הקדושה, פלפולי הלכות, מדרשים, פסקי דינים. נתחיל שוב, אך מעטים יהיו מן המין הזה, אשר יקבעו יום לימוד הלינה, יש לימוד העבודה, האהבה, יראה, דבקות, על כל שאר חלקי החסידות. אם אני לא טועה, הגענו עד כאן, חסידות, ועצרנו בחסידות. אהבה, יראה, דבקות, שהם חלקי החסידות. ומיד נסביר. ולא מפני שאין דברים אלו עיקר אצלם, כי אם תשאל להם כל אחד יאמר זה עיקר גדול, ושלא ידומה חכם שיהיה חכם באמת, שלא יתבררו אצלו כל הדברים האלה, אחווה שלא ירבו לעיין אליהם ונראו פרסום הדברים ופשיטותם אצלם, שלא יראה להם צורך להוציא בעיונם זמן רע, ולא ישאר לימוד הדברים האלה וקריאת הספרים מזה אמין, כי אם אצל אותם שאין שכלם כל כך דק וקרוב להיות גס. זאת אומרת, מסילת ישרים אומר, החכמים לא רואים לנכון ללמוד את הנושאים האלה, כי הם יודעים אותם, זה הכל ברור. אז מי לומד אותם? לומדים אותם הפחותים והבינונים. אז נמצא שזה חסם, אלה אלה נמצא. עד שלפי המנהג, אם תראה בעולם אחד מתחסד, לא תוכל להימנע מלחשוד אותו לגס השכל. אז הנה זה, אין שכלם כל כך דק וקרוב להיות גס, שאלה תראה אותה עוד פעם, אני קורא את המשפט, שוקדים על כל זה ולא יזוזו ממנו מתורת המוסר, עד שלפי המנהג גם לא יברם, כשתראה אחד מתחסד, כלומר לומד את חוכמת המוסר, לא תוכל לחשוד ולמנע ולחשוד אותו בגס השכל. אולם תלדות המנהג זה רעות לחכמים, אלא בלתי חכמים יגידו להם שמאלה ומאלה יחסר חסידות האמיתי, ויקר מאוד למצוא אותו בעולם. יחסר מן החכמים למיעוט עיונם בו, יחסר מן הבלתי חכמים למיעוט השגתם אותו. נשאיר את זה. כלומר, מה אנחנו מגדירים כחסידות? יש כמה הגדרות ברורות, נקודתיות. למשל, חסידות זה לפנים משורת הדין. קצת הסבר. מה זה לפנים משורת הדין? נו חברים, מה אתם אומרים? לפנים משורת הדין. שיר יפה של אברהם פריד, גמרא בברכות, ותיכנס להם, ותיכנס להם, לפנים משורת הדין. אז יודעים שיש מושג כזה, לפנים משורת הדין. מה זה? מה פירוש? מה אנחנו עושים?
למרות מה שצריך להיות במציאות, אתה מתנהג אחרת.
זה בקדוש ברוך הוא, איזה כיוון אחר.
מעבר
לחובה. חובה. מה? רגע, ראשון, כן, עמיחי, כן?
שורת הדין זה הדין, זה הצדק, זה מה שאמור להיות,
ולפעמים רבים זה החסד. חסידו, אומר חסידו, מה אתה אומר לינון?
מה שאמור להיות, כאן, באמת לעמיתה,
לכוון, זה קצת, אבל בואו נגדיר. יש דברים שכל אדם חייב בהם. כל אדם חייב בהם. כל אדם חייב בתפילה, חייב בברכות, חייב ליטול ידיים לסעודה, חייב לברך ברכת המזון עם אוכל פעת, חייב, יש דברים שכל אדם חייב בהם. להניח תפילין, אם כי להניח תפילין זה מסופק קצת. סליחה, לא התכוונתי, זה, אבל להניח תפילין זה מצווה מאוד מיוחדת. א', תפילין צריכים גוף נקי. ב', אנחנו לא מחנכים ילדים קטנים, לכן לא מחנכים ילדים קטנים עד גיל 13 או קרוב ל-13, לא מחנכים ילדים לתפילין. ג', יש זמנים שאנחנו לא מניחים תפילין. מתי למשל לא מניחים תפילין? שבת, חגים, ובעיקר בלילה, בסדר, כי אנחנו במהלך היום, מה?
לא,
חג גדול, שני חגים, שם ויכוח. חול המועד, פה בארץ חול המועד, לא מניחים תפילין, בחוץ לארץ חול המועד מניחים תפילין. זה תלוי בדרשה. יכול להיות ראשונים, תלוי בדרשה. אז מה, לפי חוץ לארץ שצריכים להניח תפילין, אנחנו מבטלים תפילין? לא, לא, לא. יש הגדרה, קרקפת, זה לא מלך תפילין. זאת אומרת, פעם אחת בחיים הנחת תפילין, בעיקרון, אתה כבר לא... קרקפת זה לא מלך תפילין. אז מי אומר שתפילין צריכים כל יום? נכון. אז יש באמת בסמג, סמג ספר מזוות גדול, רבי משה מקוצי, בעלי התוספות, רבי משה מקוצי, שהוא מספר שהוא עבר בעיירות, הוא כתב, בעצם הסמג זה ספר מצוות, הוא כותב את המזוות פחות או יותר לפי שיטת הרמב״ם, לפי מניין המצוות של הרמב״ם, וכל מצווה הוא כותב את ההלכות, זה בעצם שולחן ערוך, לא מפורט כמו שולחן ערוך, אבל שולחן ערוך לפי סדר המצוות. והוא כותב במצוות התפילין, הוא כותב שהוא עבר במקומות וראה שאנשים לא מניחים תפילין. לפני 800 שנה היו עיירות או קהילות שלמות שלא הניחו תפילין. לא ידעו מה זה תפילין. ואז הוא עשה פרסומת וזה, וחזרו כתוצאה מהפרסומים שלו וזה, חזרו להניח תפילין. כתב את זה כמצוות עשה שיש בתרי"ג מצוות. אני פותח סוגריים כדי לומר שמצוות התפילין היא מצווה מיוחדת, שבעיקרון לא כתוב כל יום להניח תפילין. אנחנו מניחים תפילין כל יום וכל היום אפילו מי שרוצה, אבל לא כתוב להניח תפילין כל יום, ולכן בדרשה פשוטה אומרים בשבת לא, בחגים לא, ואפילו בחול המועד לא. ואיפה לומדים את זה? מימים ימימה. ושמרת את החוקה הזאת למועדה, מימים ימימה, מימים ולא כל ימים. איזה ימים כבר חכמים קבעו, איזה ימים לא. לא צריך תפילין. אז לכן מצוות תפילין היא מצווה מיוחדת שלא כולנו חייבים, לא כל יום לפחות, אבל חייבים בה בוודאי, קרקפת, זה לא מלך תפילין, חייב. זה שורת הדין. האם להניח תפילין דרבנו תם? יש פה מישהו שמניח תפילין דרבנו תם? אני לא נוציא אותו מהישיבה, חברים, זה לא בשביל זה, אבל יש מישהו. המחבר אומר, לא, הוא מביא את שתי הדעות, שתת רשי. מה ההבדל בין רשי ורבנו תם, סתם בתפילין? סדר הפרשיות. רשי אומר, קדש והיה כביכה שמע והיה עם שמוע. רבנו תם אומר, קדש והיה כביכה והיה עם שמוע, שמע. הוויות לידדי. הוויות לידדי. והיה כביכה ליד והיה עם שמוע. הוויות לידדי. זה הסימן של רבנו תם. מכתיבה גם רבנו תם, עוד יש צריך כסדרם, לפי זה, שמע והיה עם שמוע, אבל כותבים קודם שמע בסוף, בתפילין של יד, טוב, לא ניכנס לפרטים. חופר, המחבר, שיטתו שאחד התפילין זה הנכון, והשני הוא לא נכון. מה אנחנו לא יודעים? אז לכן, מי שרוצה להחמיר עצמו, יניח גם תפילין דבר שגם תפילין דרבנו תם. אבל כשמניח, יניח להניח את שניהם, ויחבל על האחד שהוא תוספת שהוא לא תפילין. בא לי הסוד, אומרים, אני אסתר, תפילין זה רשי, ניקלה, תפילין של רבנו תם, ניסתר. אבל המחבר אומר, לא יעשה כן, אלא מי שהוא מפורסם בחסידות. הלכה במחבר. ראיתם שאני אוהב לצטט דברים מהמחבר, מהשולחן ערוך, מה יקרה בשבעה, מה קרה בשבעה עשרה בתמוז, ציטטתי בדיוק מהמחבר, אז אני אוהב לצטט, לא יעשה כן, כלומר, לא יעשה תפילין רבנו תם, אלא מי שמפורסם בחסידות. מה קרה? מה יש? כי לפני משורת הדין, חסידות ולפני משורת הדין, תלוי האם זה מתאים לאדם או לא. כולנו חייבים בשורת הדין. חסידות לפני משורת הדין. לפני משורת הדין זה מה אם שאל? נו, בסיסרה, חלב נתנה. בספר לאדירים יקריב החמה. הוא ביקש מים, אבל לא מים, חלב. בסדר, כדי להפיל אותו, מרדם והרגע אותו. אבל מידת חסידות זה לעשות מעבר למה שאני חייב. אני חייב בכיבוד הורים, אני חייב בתלמוד תורה, אני חייב בזה קצת מעבר לתלמוד תורה, קצת מעבר, התחייבות נוספת, לפנים משורת הדין. כן.
יש עניין של חובה לפנים משורת הדין? אדם שהוא חסיד, יש לו חובה?
זה חובה נסתרת. זה לא חובה גלויה. אי אפשר לעשות ספר הלכות חסידות. וכל החסידים מחויבים בספר הזה, אין הלכות כאלה. יש את התודעה הפנימית שמי שהוא במידת חסידות, הוא באמת חייב לנהוג, אבל הכל בעל פה. הוא מחליט לאיזו רמה הוא שייך, והוא מקיים חומרות מתחת חסידות למשל, זה לחשוש. תמיד אני מספר סיפור על, על הרב זצ"ל, יש דעות ב... לא תספר הכל, פסל וכל תמונה. אז רוב הדעות אומרות או בולט או שוקע, אבל תמונה שטוחה כמו שיש לנו היום, רובם אומרים זה לא, אין פסל ותמונה בתמונה שטוחה. יש דעה אחת מחמירה, הרב קוק זצ"ל היה מחמיר, והיה אומר, לא, אני מבקש שלא יצלמו אותי. אבל בא בן אדם, אמר לו, רבי, זה הפרנסה שלי, אני מצלם, מוכר את התמונות, ומזה אני מתפרנס. מה אתה רוצה? לשבת, לזה, להגביע, להסתובבים, מה אתה רוצה? צלם כמה שתרצה. מה קרה? פתאום היתר נעשה, היסיר נעשה היתר, פתאום אותה? לא. לא להצטלם זור מידת חסידות, כי זו דעה יחידאית, לחשוש לדעה יחידאית בהלכה, זה מידת חסידות. אבל כאן עומדת לי שאלה של, נו, פרנסת בן אדם, פרנסת יהודי, אז מה השיקול? ודאי שמידת החסידות אומרת, תן פרנסה לעוד יהודי ואל תחמיר כדעת יחיד. אז זה שיקולים, במידת חסידות, לכן יש שיקולים. שיקול, מתי לחשוש במידת חסידות, מתי לא. בכושרות, יש דברים שהם באמת הלכה. יש פה ושם גם קלישה למידות חסידות. אם יהיה פעם, נגיד, מה למעשה אנחנו משתדלים ללכת במידת חסידות. כשאימא הכינה איזה משהו, ואנחנו באים ואומרים, אימא יקרה, כושרות, לא יכולים לאכול. והלב נחמץ, אוי, בני היקר, הכנתי, אני כל כך אוהבת אותך, הכנתי לך. אז אם זה איסור, איסור, אין חוכמה, ואין תבונה, ואין יצא לנגד השם, כל מקום שיש חילול השם, אין חולקים כבוד לרב, וגם לא לאבא ואמא, ולא לאכול. אבל אם זה על הגבול, למשל, השתמשה באוף לא מהמומלצים של כושרות. אתם יודעים מה זה המומלצים של כושרות? עוד לא ראיתם בה. באתר כושרות, תיכנסו, תקישו כושרות, יש להם מומלצים, מומלצים בקניות, מומלצים בבשרים, מומלצים. ויש, זה לא, קנתה אוף לא מהמומלצים של כושרות. תאכלו לבריאות. תאכלו לבריאות, מדוע? זה מידת חסידות, כאן, מדוע? כל המשחטות, יש להם הכשר. זה לא שמאכילים נבלות וטריפות. אבל זה הכשר. עם חששות כאלה, חששות כאלה. שורה תחתונה מותר לאכול אותם, אבל הם לא במומלצים. מדוע? כי במומלצים מקפידים יותר שאפשר להגדיר מידת חסידות. אבל כשזה נוגע לכבודה של אימא למשל, אז אימא באופן עקרוני תמיד קונה מהלא מומלצים כדי שאתם תאכלו מה שאני אומרת לכם ולא מה שהרב משה אומר לכם. פה מי הבעל הבית? אני הבעל הבית הרב משה. לא מוכנה. אז תגיד לה, אמא יקרה, מעכשיו תדעי, אם תכיני דבר כזה, אנחנו לא נאכל. אם היא מכינה עוד פעם, אמא יקרה, אמרנו, אז בפעם השנייה, להתכין מהמומלצים ומהכל. כי כשתראה שהבן אכן נחוש בדעתו, אז רק נתתי דוגמאות, במידת חסידות אפשר לשחק.
אבל מה
גורם בחסידות לבלטויסף? זאת שאלה טובה. אבל אני לא יכול שלא לספר, היה לי חבר שאחר כך נהיה ראש ישיבה. היום לא קורא, אבל הוא היה ראש ישיבה. הוא אסור, מלא מרץ, ובאמת בחור מבריק. יום אחד הוא אומר לי, אלוקים, הפסקתי ללמוד. שאלתי אותו, מה קרה? אל תשאל, שאלו אותי קושייה, ואני פוחן להגיד את התירוץ, כי אולי זה תירוץ לא טוב, ואז הפסקתי ללמוד. שאלתי, מה הקושייה? כתוב שאדם יוצא ידי חובת תלמוד תורה בקריאת שמה שחרית וערבית. והגיד בו יומם ולילה, יומם זה קריאת שמה של שחרית, ולילה זה קריאת שמה של ערבית. שאלו אותי אם כן כל תלמוד תורה זה בל תוסיף. עכשיו אני פוחד להגיד תירוץ, כי אולי התירוץ לא יהיה טוב, אז זה כבר יהיה בל תוסיף. אז מה זה הפסקתי ללמוד? זה היה התירוץ שלו. טוב, התחבקנו וכמובן, נמשיך ללמוד עוד הרבה, כן. אבל... בלטוסיף, בלטוסיף זה הגדרים מיוחדים, בלטוסיף זה חמש פרשיות בתפילין. על, על ציצית יש מחלוקת, האם מוסיף כנף חמישית, האם זה בל תוסיף או לא בל תוסיף.
לא בל תוסיף, סקפנות יתר.
או, הפסקנו בזמן, בדיוק, עכשיו לקרוא, לא, נקרא את המסיבת השרים. אז קודם כל נמקם את זה ונסכם. מידת, יש מידה שכולנו חייבים בה, וזה מידת הדין. ויש מידת החסידות מעבר לחוש לדעת יחיד, להחמיר איך הוא מראה לעצמנו מסתקות או משהו, כמה וכמה דברים כאלה שאנחנו מחמירים על זה, מקבלים על זה חומרות, וזה חומרות של מידת חסידות, בתנאי שזה לא פוגע באחרים. מידת חסידות שפוגעת במישהו, נפל כל מידת החסידות. מה החסידות שלך? שצעקת עליו, למה הוא מדבר לשון הרע? היה מישהו שפעם באמצע שיעור, מישהו אמר משהו, תפסיק לדבר לשון הרע, אתה זה... ניסיתי להשתיק אותו, ראיתי שיעור רק מגביר ווליום על לשון הרע. מחרב ומגדף, מוציא שם רע, מבלש אותו, אתה לא תיסע עליו חטא, תוכח, תוכח את עמיתך, ולא תיסע עליו חטא, יכול להביא לפניו מאדימות, מחבירות, תלמוד אמר ולא תיסע עליו חטא, אבל הוא היה כולו חדור בהלכות לשון הרע, וצעק על השני, למה הוא מדבר לשון הרע? אז אי אפשר היה להשתיק אותו, אז מכל מקום, פגיעה באחרים, אין פגיעה באחרים. שאלה תמיד, מה הפגיעה באחרים? אישה מושיטה לי יד, אני לא אושיט לה, זה פגיעה באחרים. אבל זה דין, זה לא מידת חסידות. אי אפשר... בזמנו, דברים שלא היו ברורים, היינו שאלנו את הרב ציוד הזצל, אישה מושיטה יד, להושיט לה יד או לא להושיט לה יד? אז הוא אמר לנו, לפי הרמב״ם זה דאורייתא, לפי הרמב״ן זה דרבנן. זאת אומרת, אתה יכול להחליט איזה עבירה אתה עובר, אם עבירה דאורייתא או עבירה דרבנן, מה שתחליט, תחליט. לפי הרמב״ם, הרמב״ם אומר שאיסור קרבה לעריות זה כל קרבה אסורה, כל קרבה שיש בחיבה. הרמב״ן אומר רק ביאה אסורה, גילוי עריות ממש אסור, יתר הערבות, קריבה, אסורות מדרבנן לפי הרמב״ן. אז לכן, הושטת יד, לפי הרמב״ם זה דאורייתא, לפי הרמב״ן זה דרבנן. כמו שאמרתי, תחליט מה אתה רוצה, איזה כיף איסור. אז אישה מושיט ליד, לא יכול להושיט ליד. אז איך הרב יעקב אריאל פעם סיפר, מה? אישה מושיט ליד, תודה רבה, אבל כבר יש לי אישה אחת בבית, אשתי בבית, זהו. אז היא מבינה, זה מבוכה. היום רוב האנשים כבר לא מושיטות, אני חושב, שפוגשות אולי כן. אני כבר לא נתקלתי בזה, טוב, בסדר, עם הזקן הלבן שלי, מה הפלא, זה לא שאלה. אבל רוב האנשים גם יודעות, וגם רוב הבחורים שלנו, מה שנקרא, שומר נגיעה. זה תלוי במחלוקת, יש שומר נגיעה, יש לא שומר נגיעה. יש מסמס בשבת, ויש לא מסמס בשבת. זה תלוי במנהג שלך, איך שתרצה. תסמס או לא תסמס, תשמור נגיעה, שומר נגיעה, זה שומר נגיעה, נקודה, אין חוכמות, אין תמונה, אין חוכמה וניצל נגד השם. אבל אם, כמו שאמרתי, לאכול משהו לזה, ולפגוע בחבר, שזה עוד פעם, זה חומרה, זה זהירות, בוודאי שיותר טוב, אבל יש לזה כשרות וזה, אז נכון, אל תפגע, תיזהר לא לפגוע, במיוחד בקרבת משפחה. כן, נראה מה אם כן, כן החסידות האמיתית. אומר רב מסילת ישרים, יחצה מן החכמים להיות יונה בו עד שידמו, ידמו רוב בני אדם, שהחסידות תלוי באמירת מזמורים הרבה ווידויים ארוכים מאוד, צומות קשים, תבילות קרח ושלג, כולם דברים אשר אין השכל נח בהם ואין הדעת שוקטה. תבילת קרח ושלג, צומות קשים, סיגופים, כולם, כל הפוסקים, ראשונים, אחרונים, כולם נגד סיגופים. ינון, אתה שאלת על זה? בסיגופים. כולם נגד סיגופים. כולם אומרים, לא סיגופים. הרמב״ם, הכוזרי, תורת משה, לא הביא אותנו בפרישות, המסילת ישרים, כולם, מה זה סיגופים? סיגופים זה לצער את עצמנו. אני מקווה שאף אחד לא היה פעם בשובובנים. שובובנים, יש להם תורות, איזה עזע. במיוחד יש להם ספרים שלי על בן בעל ואשתו. וואה, מישהו פורש, רצה לשרוף את כל הספרים, שעזב אותם. אמרתי, אל תשרוף, תן לי. הילעלתי קצת, לא נשביתי בכסמן. אבל סיגופים, סיגופים. מה זה סיגופים? למה? למה לענות את הגוף? מה חטא הגוף? הרואה סוטה בקלקולה, למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה? הרואה סוטה בקלקולה, מה זה? נזיר את המנה, מה זה סוטה בקלקולה? זה אישה שסטתה את הבעלה, בעלה קינה לה, והיא נסתרה עם מישהו אחר, לא ידוע, אין עדים, אין זה, יש עד אחד, אין, סוגה של מה במסכת סוטה, תחילת מסכת סוטה, מתי נעשית סוטה, ואז משקים אותה את מאה המרים המערים. ואם היא באמת חטאה ופשעה, והלכה לגבר אחר, הלכה עם גבר אחר, ונפלה ביתנה וצוותה ירחה, צוותה ביתנה ונפלה ירחה. האישה שותה את המים, והיא מתפוררת. הנה הכהנים, הרואה סוטה בקלקולה, בקלקולה זה שהיא מתפוררת, יזיר עצמו מן היין. זה גדר פרישות שהתורה אומרת, אבל נזיר במקביל נקרא חוטא וחיפר עליו מאשר חטא על הנפש, אומרת התורה. אומרים לחלוי, מה חטא על הנפש? בזה שצייר עצמו מן היין. זה חטא על הנפש, אלא מה? כמו שלוקחים אנטיביוטיקה, כמו שלוקחים לבית חולי, כמו ש... אז זה רפואה, רפואה של 30 יום לזירות, רפואה, הרואה סוטה בקלקולה, הנפש מתערבבת, יזיר עצמו מן היין. סתם לזירות 30 יום, תזיר עצמך מן היין, זה בגדר רפואה, אבל לא כאורח חיים קבוע. יש אנשי קודש, נזירות, הנזיר הירושלמי, כן, הזכרנו אותו לא מזמן, אני אומר, היורצייט שלו היה ממש לפני 10 ימים, כ"ח באב. היה, קיבל על עצמו נזירות בגלל כל הרבה דברים שהוא עבר. בכל אופן, כן, הזכרתי פה רק בסיפור, אני חייב להגיד. היום בלילה קראתי בשמחה גדולה שנחום אלימלך נביס פקח עיניים והוא פצוע קשה. פיגוע ראש, פגיעת ראש מהדריסה, נפצע עם אחותו, אחותו נועם, שכבר יצא מבית החולים. הוא בחור בן 17, ונפצע קשה. כשביקרתי את משפחת שנרב, ביקרתי גם אותם, גם את משפחת נביס. אז עם האחות, דיברתי עם הבא, דיברתי עם הבן, הוא היה נורמה, נורמה מאוד. הצליח להוציא, הצליחו להוציא לו מנו מילה, שתיים. היום קראתי, תושש, יצא מטיפול נמרץ, עבר למחלקה, הוא מתקשר עם משפחתו, פשוט נס רפואי, אין מה להגיד. אבל למה אני מספר את זה? המסילתי שלו מזכיר פה טבילות קרח ושלג. שאלתי אותה, מה זה נביס? משפחת נביס, מישהו מכיר אותך את המשפחה? משפחת, מה זה נביס? אז אמרו, נביס זה עיירה קטנה בחוץ לארץ, בין שתי עיירות גדולות, ואחד הסבים שלנו הלך בדרך ביום חורפי, וביום חורף הנהר קופה, והנהר קופה זה דבר שחשוב לדעת, לימד אותי המורה לפיזיקה שלי כשהייתי בזמן הקצר שהייתי יהיה בנתיב מאיר, שנתיים הייתי, אחר כך כבר עברתי למרכז. טוב, אתם כבר עברתם את הגיל, זה בסדר, אל תלמדו ממני, אצלי זה היה תוכנית ארוכת טווח אני לא מצטער עליה, אבל אז לימד אותי המורה לפיזיקה שלמדתי, והוא לימד שקרח יש לו תכונה הפוכה מכל החומרים, כי כל חומר כשמקררים אותו מתרחב או מתכווץ, מתכווץ. ומה קורה לקרח כשמקררים אותו לדרגת קיפאון? מתרחב. למה? כי אם קרח היה מתכווץ, אז מה היה קורה לנהרות בחורפים מה היה קורה לנהר בחורף? היה קור פוגע בלמעלה, למעלה מתקרר, אז הוא מתכווץ, אז המשקל הסגולי שלו גדל, הוא מתכווץ, המשקל הסגולי שלו, ואז המים שוקעים, ואז מתחילה סירקולציה. סירקולציה באיזה כיוון? המים הכבדים הם למעלה, הם שוקעים, עולים מים קלים, אבל הם מתקררים, אז הם עוד פעם יורדים. בסוף כל הנהר היה נהפך להיות גוש קרח. ומה היה קורה עם כל הדגה? הדגה של ביאור מתה, אבל זה בגלל סיבות אחרות. כל הדגים היו מתים, קופאים ומתים. מה עשה הקב"ה? הוא שינה את הטבע, וקרח כשהוא קופא הוא מתרחב. ואז מה קורה? שנוצרת למעלה שכבת קרח, ולמטה מים, הם לא קופאים. כך הנערות, כך היו אבותינו, אמותינו, אפילו נשים שצריכות טבילה, שוברות את הקרח ויודעות לטבול במים הקפואים, נסיתם פעם לטבול במים קפואים, לא מאחל. זה איסורי גיהנום. מי שרוצה שיצננו לו גיהנום, שיטבול במים קפואים כאלה, מובטח לו שלא יודע, אבל זה איסורים, הנה, צילות קרח. אז אני חוזר למשפחת נביס, שואלת אותו מה זה, אומר, זה עיירה, אחד הסבים שלנו, הלך בדרך, והיה משנן את, והיה לקדת יצחק, היה משנן את הפרשנות שלו על זה, על התורה. והגיע לנער, הוא חשב שהוא כפו לגמרי, ומשבר קרח, הוא נפל לנער, הוא יציא אותו, זהו, באמצע דרך חורף חורפי בחול, בא יהודי עם כל הלבוש המסורתי, שחרר וזה. מה אמרתי, עקדת יצחק? הוא לומד, הייתה על שלך קדוש. היה לומד, כן, בא לעקדת יצחק, הוציא אותו, ונעלם כמובן. מאז הם קראו למשפחה על שם הנהר הזה, נהר הנביס, שבו ניצל אחד הסבים. אמר לי, עכשיו בבית החולים, אנחנו התחלנו ללמוד את עקדת יצחק עוד פעם, כדי להביא ברכה, שיביא עוד פעם ברכה למשפחה, שיציל את נחום אלימלך, שיחיה. והנה, הראיה שהוא התעורר, אז זה עזר, אז המויפת עזר. אז זה תפילות קרח, זה לפעמים נופלים לקרח, צריך להתפלל שיבוא מישהו ויציל אותנו. אבל משפחת נביס, סיפור ממש... תרי, תרי חי מהשבועיים האחרונים. נכון, אומרת הגמרא בתענית, אומרת דבר חריף. מן גברא רבא דעתיו בתעניתא, מי שיושב בתענית, לא יאכל כלבא לשירותי, יאכל הכלב את סעודתו. תרגום, מה בעצם משמעות דברי חכמים? מה? לא סתם בעיה שלו, חסך את הסעודה. נהדר, מי הרוויח? הכלב הרוויח, וואו, ממש רווח נקי. זה ביטוי של, זה קשה מאוד, של מחאה. למה אתה צם? לא להרבות בצומות, ודאי. לא בבני תורה, לא בזה, לא להרבות בצומות. נכון, אז יש לנו צום ערב ראש השנה, שאפשר כמנהג אשכנזים, נצום עד מנחה גדולה, מנהג ספרדים, נצום עד פלג המנחה. לא יודע באמת, אבל אני חושב שרוב הספרדים גם וזה קיבלו את מנהג אשכנזים וצמים עד איזה ערב ראשונה, יום ראשון ערב ראשונה, למדנו בהלכה, צום שכולם חייבים בו. כן, מכל מקום, תבילות עירה, כן. בהב אתה מתכוון. בודדים, בודדים נהגו לצום, וזה פוגע בלימוד, בוודאי פוגע בלימוד. מי שמרגיש בשבילו צום, וואלה, איזה כיף, נעקות את הבטן יום אחד, נפלא, אני עושה את זה בשביל ההנאה ממש, יצום, שני וחמישי ושני. שני וחמישי ושני, רק לאידיאל, במה מדובר. בימים שתחילת חודש אייר שאחרי פסח, תחילת חודש חשוון שאחרי תשרי. על פי הפסוקים באיוב, שמה חטאו בניו, אז הוא היה עושה תיקון. אז אנחנו עושים תיקון, שמה חטאנו בסוכות, חול המועד, שמחת תורה, שמה חטאנו, אז עושים צום שני וחמישי ושני בתחילת חשוון או בתחילת אייר אחרי פסח. אבל היום אנחנו אומרים רק סליחות לשני וחמישי ושני. ספרדים, האמת, אפילו סליחות לא אומרים, אבל יש אשכנזים שאומרים על הגחלת, אומרים סליחות לבהב, תראו את זה בסידורים, סליחות לשני וחמישי ושני. אבל המנהג לצום בודדים בודדים. מי שבאמת מרגיש שזה לא יפגע בלימוד, יפגע בלימוד, חבל על הזמן. לא, לא נכון לצום. כן.
יש אבל סרטוניות שהן לא פוגעות בגוף, אלא לא פוגעות באחרים, אבל מי מסוג שלו? בחוץ זה נהיה כמו גאווה, כאילו שוב. כאלה שהולכים כמה ציציות, כדי ש... שאולי אם מתכוונים גם לסרטוניות כאלה ש...
זה תלוי, זה תלוי. אז היה בירושלים, אחד שקראו לו בעברית שיחה, אך צנטלייסן. זה דין לתרגם או לא? אך צנ זה 18. הוא היה הולך עם 18 תליטות, היה ראש השיבה. אני חושב שהוא בא לחידוש בטרה. יש על ברמטרה, אבל עוד נסיכות. חידוש בטרה, זאת אומרת, חידושים של האחרונים. הוא היה ראש השיבה, והיה הולך עם 18 תלית קטן. אז שאלו אותו, למה 18? הוא אמר, כי אי אפשר יותר, זה כבר... והיה מוגבה כאן, תלכו עם 18 תליטות, זה עושה כתפיים של קצין, זה לא סתם... אז אני לא יכול יותר, אז הוא היה הולך עם 18 תליטות. בסדר, ידוע... זאת חסידות, ודאי זה מידת חסידות, פשוטה. של לקיים עוד מצווה, אבל סתם עמך, תלך עם ציצית. כן.
מה עם הרב עדס בירושלים?
שמה?
הרב עדס יש לאחים, שני לבנות, שני הרב עדס, ואחד מהם הוא אחד שירקוע ב... הוא שם בחסים. אני לא יודע, אני יודע שהוא אותה הולך תמיד עם בנים קרועים, שמוכפי לא לגור באיזה...
כנראה שהוא רואה באופן אישי, שזה התיקון שלו. אז יכול להיות תלמיד חכם גדול, אם הוא תלמיד חכם, אז תלמיד חכם גדול יכול להחליט על עצמו. אצלי התיקון, כמו שהזכרתי על הנזיר, רבי דוד הכהן, זכר צדיק לברכה, הוא החליט שהתיקון שלו זה להיות נזיר. אז לא היה שותה יין, היה עושה קידוש על מיץ תפוחים, מיץ תפוחים כי הוא לא היה שותה יין, ולכן עוד כמה וכמה הוא לא היה יוצא מהבית, אנחנו מקרים בודדים, כשכבשו את הכותל, הרב גורן היה הרב של צהל, הרב הראשי לצהל, הרב גורן היה חתן של הנזיר. אשתו של הרב גורן, הרבנית ציפייה, ציפייה, שם מיוחד שהנזיר קרא לביתו לפני, דעתי כ-80-90 שנה, אולי 100 שנה, משהו 100 שנה בערך, ציפייה, כבר קרא לה אז, והרב גורן נשא את ציפייה לאישה, והרב גורן בתוקף תפקידו שלח ג'יפ עם תולר, אתם לא מכירים את הסיפור הזה, ג'יפ עם תולר, שלח אותו להביא גם את הרב צבי יהודה וגם את הנזיר. הרב צבי יהודה והנזיר היו גרים, זה רחוב עובדיה, רחוב מעגלי כזה, וזה רחוב עמוס, כאן. והרב עובדיה היה גר פה בעובדיה 30, והנזיר היה גר פה ברחוב עמוס, לא זוכר איזה מספר. אבל ממש בהתחלה, מרחק הליכה של חצי דקה ביניהם. אז בא קצין עם הג'יפ תולר, זה ג'יפ תותח ללא רטע שחוצה אותו קנה כזה, קנה אבא זה, היום אין תותחים כאלה, אבל זה נקרא תותח ללא רטע עם רשף אדיר לאחור, זהירות גדולה, שורף הכל, אבל מוציא פגז, איך קוראים לזה, פגז עם כוח פיצוץ מיוחד, לא משנה מה, חוצה אותו. הוא העלה על הג'יפ, מצד אחד את הרב צבי יהודה, מצד שני את הנזיר, ובג'יפ פתוח חצו את 100 שערים, ג'יפ תולר עם שני זקנים, עם זקנים מתנפפים, וזה, נסו לכותל. מה זה לכותל? עלו על הר הבית וירדו דרך הר הבית. הרב צבי יהודה אמר, פתאום ראיתי שאני בהר הבית, אבל כבר לא, אין ברירה, אני בהר הבית, הוא לא רוצה להיכנס להר הבית. ושם למטה פגש את כל החיילים, חיילים שתלמידים, שמחה גדולה בעיצומה של המלחמה. אז זה היה הנזיר, אבל אז היה צריך התרת נדרים כדי לצאת מהבית. אז כששלחו את הג'יפ, הוא מיד כנס 3 עשה התרת נדרים על הנדר שלו שלא לצאת מהבית, ויצא מהבית ונסע אז לכותל, מזה הזכרתי. אז זה אנשים יחידים, בודדים, שמקבלים מעצמם חומרות שלא מהסטנדרט, ומקבלים, נכון, סיגופים על עצמם. נכון, הסתגף גם כמיד שטעני דיבור, על הסיפורים שכשקלתו 12 שנה אחרי האירוסין, 12 שנה הגיע מחוץ לארץ, עכשיו זה התפרסם בספר, יש ספר של משפחת וולברשטיין, היא כתבה עליו, דוד לומד פה, היה פה עכשיו הוא קצין פה בגזרה שלנו, אז אמא שלו כתבה את הספר, אז 12 שנה הגיע לארץ, אבל הוא היה בדיוק בתענית דיבור, הקלה שמגיעה 12 שנה שלא ראתה את החתן שלה ולא התחתנו עדיין, אתה מהורסת לו, שמרה לו אמונים 12 שנה, הגיעה לא מדבר איתה, פקפקה אם להתחתן איתו או לא, כי היא הכירה סטודנט מחוץ לארץ, סטודנט לפילוסופיה, היא ראה שמיים והכל, ופתאום הוא ראה מישהו אחר, היא לא מכירה אותו. תיאצה עם הרב זצל, והרב זצל חיזק אותם, הם התחתנו, והם חושב, הקימו משפחה, זה סיפורים קצת מסביב. אבל אי אפשר שלא להזכיר, כי כמו שאמרנו, יש אנשים, ששאלת על אדם גדול, יכול לקבל על עצמו קבלות. לקבל על עצמו קבלות בניגוד להנהגות הרגילות, אבל זה קבלות מיוחדות ובנסתר. במסתר שאף אחד לא ידע שזה הקבלות שלו. הגרא למשל אומר, יש כל מיני הנהגות הגרא. אומר הגרא, את ההנהגות שלי תנהג בצינה. אף אחד שלא ידע שאתה נוהג כמו הנהגות שלי. כשאתה בפרסיה, תנהג אחרת, תנהג כמו כולם. זה מידות חסידות, להצניע, להצניע. אז תשאלו קושייה, איך השולחן ערוך אומר, לא יעשה כן תפילין זה רבנותיו, אלא מי ש... מפורסם בחסידות, או, נו. תקשו קושייה, נו. מה, אם? אם הוא מפורסם, אז זה יכול להיות חסיד, אם הוא מפורסם. טוב, יש אנשים שהחסידות פורצת בלי שהם ירצו. הם מנסים להצניע את עצמם, אבל הם כל כך גדולים שאי אפשר, הם לא יכולים להצניע את עצמם. כלומר, נוהגים בענווה והכל, אבל לא יכולים להצניע את עצמם. טוב, נמשיך קצת הלאה, כן. החסידות האמיתי, עכשיו נראה מה כן. לא סיגופים, לא צומות, לא זה. צומות, מה שציוונו רבותינו, לא יותר מזה. אלא אם כן, יש מצב חירום והרבנות... קוראת לצום וכו'. החסידות האמיתי הנרצה והנחמד, רחוק מציור שכלנו, כי זה דבר פשוט. מילתא, דלורם ילי דאיניש, לב הדעתי. טוב, נעצור לרגע כאן ונרחיב עוד קצת יותר לפני. במה כן החסידות האמיתית? לימדנו המסילת ישרים, הדבקות, האהבה, יראה ודבקות. שחל יראה זה דבר. מה פירושו של דבר? יש הלכות. הלכות, אמרנו, צריך לשמור, זה שורת הדין. שורת הדין זה הלכות. בעזרת השם, חברים יקרים, שיעור א', שיעור ד', שיעור ד', מתעניינים, איזה נערה, נחמדה וכו'. דבר ראשון, מה לשאול? האם היא שומר, יראת שמיים, מה זה יראת שמיים? האם ברור לה שאת השולחן אורך היא שומרת? האם לכל הבנים ולכל הבנות, ברור שאת השולחן ערוך שומרים? כן, ודאי, זו שאלה, מה זה? לא, לא כולם ברור. אני לא מתחבר, אני לא מתחברת. טוב, אז אם יש אחד שלא מתחבר, ובכל שלא מתחברת, יתחברו שלהם, יהיה בסדר, כמו שידוך מצוין. אבל אנחנו שכן מתחברים עם השולחן ערוך, להתחבר זה מינימום. זה לא חסידות, כמו שאמרנו, אבל מה יש? בניית הנפש. חסידות זה לא רק תורה מצוות הקפדה יותר, זה בנייה בנפש. כשהמסילת ישרים מדבר פה על אהבה, יראה ודבקות, זה לא רק או לא רק שמירת יותר מצוות הקפדה יותר על המצוות, אלא זה שינוי בנפש. האם אנחנו רוצים, מעוניינים, מוכנים, רוצים, מעוניינים, מוכנים לעבור שינוי בנפש? טוב לי ככה, למה אני צריך שינוי? טוב לי מאוד במצב הנוכחי שלי, למה אני צריך להשתנות? למה להשתנות? ודאי, שינוי זה חלק מהיסודות של ההתקדמות של האדם. האדם משנה את עצמו, משנה את עצמו בחיצוניות, קונה רכב חדש, מוכר את הישן, קונה רכב חדש, מחליף ריהוט, מחליף זה, מחליף בגדים, קונה בגדים יותר יפים, קונה, מחליף את הטריקו, קונה חולצה לבנה, או שכמה תוקנים שבהם, כן? אדם משנה חיצונית, אז למה לא תשנה פנים? למה שלא תלמד לשנות את הפנימיות שלך? תלמד לעבוד על הפנימיות שלך. אהבה, דבקות, כל זה יראה, אהבה, דבקות, זה שינויים פנימיים שאותם אנחנו עוברים ומתקנים את עצמנו, בונים את עצמנו. זה מה שאנחנו עושים כאן, משתדלים, ללמוד וללמד, כל זה, זה בוודאי חשוב, בלי זה אי אפשר. בלי ללמוד גמרא וראשונים ורבונים והלכה ואת הכל. אבל מעבר לזה יש, לא כהשלמה, אולי ככותרת אפילו, את השלמות הנפש. מה זה השלמות הנפש? גאווה, כעס, פחד. פחד, אדם פוחד. פחדו בציון חטאים. מה של אדם מפחד? תמיד. גמרא בסוף ברכות, לא משנה. אבל יש מידות רעות, לתקן את המידות, להגביר את מידת היראה, מידת האהבה, מידת הדבקות, זה כלפי שמיים. הכל, המסילת ישרים עובד הרבה מאוד באדם כלפי הקדוש ברוך הוא. תורה מביאה לידי זהירות, מה שאמרנו. המסילת ישרים בנוי, על זה דיברנו, אני חושב. בנוי על תורה, תורה מביאה לידי זהירות. אבל לא רק התורה, אלא שינוי פנימי בנפש. אדם נמצא במתח. כל הזמן שחק בהבטיחות, איזה מתוח, קפיץ. רק מישהו מאיר, תחיל לצרוק עליו, אל תיגע בי, אל ת... מה עושה אדם כזה היום? יש לכם פתרון לאנשים לחוצים כאלה? מה? לא שמעתי, לא מבין תמיד.
שומר על
סרט. זה ש... כן, אבל אחרים, כן. יש סיפורים, סיפורים בלי סוף על סיפורים. שפעם הייתה ילדה שהייתה מאוד מאוד שומרת על סדר, וההורים שלה היו משוגעים לסדר. אז התלמידים ילמדו בכיתה ד' היא הייתה הסמת הזה, והתלמיד בהפסקה, כן, והולך. והיא הייתה חוזרת מההפסקה. מי נגע לי בשולחן? זהו, כל היום לא יכולה ללמוד. והתלמידים כמובן מנצלים או לא מנצלים? שואה. זהו. אז המורה הייתי, יצא איתי, מה לעשות? טוב, נתתי לה איך לצאת מזה. בכל אופן, איך להוציא. אבל יש אנשים, מה עושים היום? שולחים אותם לקאוצ'ינג, זה תורת המידות. תשלוט על עצמך, תשלוט על הנפש, תשלוט על הכוחות שלך, ותלמד לא להיות עצבני. אבל אני עצבני, ככה נולדתי. ככה נולדתי, זה הצרה הכי גרועה. הצרה הכי זרועה שיש. ככה נולדת ותשתנה. נולדת ככה. עכשיו אתה כבר ככה. אז לא ככה נולדתי, אני לא נולדת ככה. נולדת תינוק קטן ש... על אצבע אחת אפשר להחזיק אותו. אז מה זה ככה נולדתי? אז השתנית, גדלת, תגדל גם בתחום הזה. תגדל ותשנה, תבנה את עצמך יותר. זה הנקודה. לעבוד על הפנימיות שלנו. אז המגילת ישרים עובד בכיוון אחד, אמרנו הרמב״ם עובד בכיוון קצת שונה, ושניהם בסופו של דבר עולים לאותו כיוון, לאותו מקום, לתקן את הנפש. כמה אומות, כמה דתות, וסליחה, גם כמה בעם ישראל עובדים על הנפש. באומות העולם, יש מי שעובד על הנפש? בשביל מה לעבוד על הנפש? יש לי כסף, יש לי כבוד, יש לי זה, יש לי את כל התאוות שבעולם. מה אני צריך לעבוד? מה לא טוב כאן? מה? אין עניין בכלל. יותר מזה, גם לצערנו, בארץ ישראל, בעם ישראל, מי עובד על הנפש? רק מקומות תורניים, תורניים, תורניים. לעבוד על הנפש, לתקן את הנפש הפנימית. לתקן את הרצונות, לתקן את השאיפות, לתקן את הדרכים, לתקן את הזה. עכשיו היה רעיון עם תלמיד שלנו, שהיה פה שבת. דוד בן פורת, צנחן, לא מכירים אותו. אני חושב שהיה פה שבת, היה פה שבת, בוודאי. דוד בן פורת. בן פורת, איך שקוראים את זה, התנדב לצנחנים. היה חשש, הוא האמת רצה, אבל היה חשש שמה ייקחו אותנו לשריון, למחלקת שריון. אז מי שרצה לברוח בטוח מתנדב לצנחנים, אז מובטח לו שהוא בחיר ולא באיזה... אז היו שניים ש... שלושה איתו. בכל אופן, הוא... מה התפקיד? העיקר שהוא ליצן רפואי. ראיתם במקרה את הכתבה עליו? ליצן רפואי, עשו עליו כתבה בטלוויזיה, וראינו אותו, ושאלו אותו, מה אתה עושה בזמן החופשה? אני הולך לבתי חולים, הולך לאיזה מוסדות, ומשמח אותם. משמח את זה, למדתי את זה, זה כישרון שלי. כשהוא היה בישיבה, הוא היה עושה את זה פה לנוח. ליצן רפואי, אז היו מגייסים אותו תמיד, תמיד היה בשמיים, היה עושה להם הופעות נהדרות. מנצל, מה זה מלא התפעלות? אחד הכתבים, השדרנים, לא, ממש בלי כיפה, בלי זה. אומר, אנחנו בסיום הרעיון, אנחנו חייבים להודות. הנוער הדתי-לאומי, הוא מוביל בהתנדבות בארץ. אנחנו, כן, אנחנו החילוניים, ככה הוא אומר, אנחנו מדשדשים, הרחק, הרחק מעבר לנוער הזה. זה נוער שתורם, מתנדב, ראשון לכל דבר. הוא לא נהיה חוזר בתשובה מזה, אבל זה באמת, זה מערכת של קידוש השם גדול. מה הבריות אומרות עליו? מה הבריות אומרות עלינו, רואים בנו, אנשים מובילים, ציבור מוביל, מאוד יפה וחשוב. למה הזכרתי את כל זה? שינוי. למה להתנדב? תן כסף, נתנדב. מה, תנדב בלי כסף? מה פתאום? מה זה? אז שוב, סיפורים יש. מאות סיפורים. אבל אחד, מדי פעם אני לוקח נהג, אני עובד, ברוך השם, הדרך, דרכים שמשות לי הרבה עבודה. לכתוב, לענות סמסים, איילים, טלפונים, ממש, זמן לפעמים, אני לא זוכר אפילו מי הנהג שלי, מרוב זה. ירדתי לפגישה, והנהג חיפש חניה. בסוף הזה, הוא אומר לי, אל תשאר, הגעתי לחניה, אז עומד איזה זקן, אתה רוצה להביא 10 שקלים? שאלתי אותו, מה? נהג בחור צעיר. קח לי זאת, בבקשה, את הטלוויזיה, תעלה לי לקומה רביעית. אין לי כוח, אני זקן, אני רוצה. רוצה לך 10 שקלים על זה. לקח את הטלוויזיה, אלא, רצה את 10 שקלים. התחיל לצחוק, לא לצחוק, לא בלעג, אבל... אני לא צריך, מה זה, 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 מצווה. התחיל לבכות על הזקן הזה. תודה, תודה רבה, לא הכיר תופעה. של להעלות טלוויזיה בלי כסף, אז למה העלית? מה הניע אותך, מה גרם לך לעשות את החסד הזה? הנפש הטוב, לא כדי להוציא לעז על אחרים, אלא כדי לומר, אנחנו להגביר עבודה פנימית בתחום הזה, לשפר את הנפש, לשפר את המידות הטובות, לשפר את הרצון להיטיב לאחרים, לתרום, לתת, לתת, לתת. נכון, יש שיר יפה מאוד, לתת, לתת, כן, יש שיר כזה. לתת את הנשמה, לתת, כן, לתת. זה שיר מאוד יפה, אבל להתחבר עם השיר. האם כל מי שלא דתי לא נותן? ממש לא. יש רבים תורמים, אבל כפי שאותו כתב בעל כורחו אמר, הציבור הזה מוביל, מוביל. לכן גם בצהל, מישהו סיפר לי, הוא היה איזה 2-3 דתיים במחלקה. אני צריך 2 מתנדבים לזה. תמיד הדתיים הולכים קדימה. אז הממים כבר נזב בהם, לכו אחורני, די, מספיק. עכשיו אני רוצה מישהו אחר. כאילו הם אשמים שאף אחד לא אחר לא מתנדב. מה אנחנו אשמים? אבל זה, אבל פקד עליהם לחזור לאחור, לחזור לאחור. זהו. הם מתנדבים לכל דבר, תמיד. מה זאת אומרת? דורשים לנו, אנחנו הראשונים לכל דבר. זה שינוי בנפש, תיקון הנפש. אז כלפי שמיים זה יראה אהבה ודבקות. וכלפי אדם, שינוי בנפש, לדעת שאנחנו בונים את הנפש, עושים אותה נפש טובה יותר, בין אדם למקום ובין אדם לחברו, בעזרת השם, יחד נמשיך ונעלה.